אני מבקש לפתוח את הישיבה 21-12-05-25, רק למען הסדר. כמו שהגדרנו בישיבה הקודמת, הישיבה הקודמת הייתה שלא מן המניין, וזאת מן המניין של חודש שעבר. זה לא טעות, זה לא טעות. זה בגלל שיש את הסוגיה, ואנחנו לא רוצים להיכנס אליה אם זה נכון או לא נכון. אז אנחנו נקרא לכל ישיבה שלא מן המניין, וכשנרצה להודיע למניין, נודיע למניין, הכל בסדר. זה לא היועץ המשפטי, זה עבר לרוע, והיא מאשרת את זה. אתה יכול להתייעץ עם רוע. כדי שנבין מה הפער בין ישיבה שמן המניין או שלא מן המניין, אין פער, אתה צוחק. שום בעיה, הפוך, הפוך. יש ישיבות מסוימות שהן רק לא מן המניין, רק לא מן המניין. אז אם אנחנו נעשה את כל הישיבות לא מן המניין, הערת ביקורת תהיה, לא עשיתם ישיבות מן המניין. זהו, זה כל ההבדל. לכן, בואו, מספיק עם המשחקים, חבר'ה, בואו נתחיל. צריך להיות 10, עשינו עד עכשיו 3. וזה הכל, 10. אם יהיה 9, אז תהיה הערת ביקורת של המבקר, שלא עשו 10, עשו 9. וואו. אתה, הפרשנות שלך היא סמכות לעשות, לא יומיים, נתנו לכם את זה לשבועיים לפני. אני לא צריך להגיד, תקשיב, אם הישיבה מן המניין או לא, זו סוגיה אחרת, אבל את ההודעה קיבלתם שבועיים מראש. לא, גם לא מן המניין אתה יכול לקבל שבועיים מראש, קיבלת את ההודעה, אני יכול לשלוח לך את החומר לפני ויומיים להודיע לך. יופי, גמרנו עם הסוגיה של המשחקים. כן, הנושא הראשון שלנו זה דוח כספי רבעון רביעי לשנת 2024, הגזבר נמצא לצערנו כרגע בהלוויה, אז אני אבקש מיושב ראש ועדת הכספים, המשנה כפיר, בבקשה.
דוח כספי לשנת 2024, רבעון רביעי, זה בעצם דוח שהוא בוחן, הוא עדיין לא מבוקר. הדוח הזה מסתיים בעודף של 1.6 מיליון שקלים, שזה העודף הכי גדול שאני מכיר לשנת כספים מאז שאני חבר מועצה. באמת עודף מאוד גבוה יחסית לשנים קודמות, והגירעון המצטבר עומד על 7.7 אחרי העודף הזה, מה שבעצם אומר שאם אנחנו נמשיך בקצב הזה אז אנחנו יכולים לסגור את הגירעון תוך 4-5 שנים. מבחינת עומס מלוות, גם רואים שהעומס המלוות ירד ב-4.5 מיליון שקלים, מ-73.5 ל-69 מיליון שקלים, כשהעירייה בעצם יכולה להגיע ל-40% מסך התקציב של המלוות, והיא כרגע עומדת על קצת יותר מ-10%. זה גם מראה על חוזקה של העירייה בכל השנה. זה מרבעון רביעי 23 לרבעון רביעי 24. בסך הכל יש ירידה של 4.5 מיליון. טופס 2, תקציב רגיל, רואים את הביצוע שהוא 5% יותר ממה שתוכנן. ההכנסות עמדו על 578 מיליון שקלים לעומת תקציב של 551 מיליון שקלים. גם בהוצאות בעצם יש עלייה של 5%, אבל כמו שרואים בסוף, את העודף של 1.6 מיליון שקלים. טופס 3, בתקציב הבלתי רגיל, אנחנו רואים שהעירייה קיבלה ב-204 מיליון שקלים, שמתוכם 90 מיליון שקלים ממשרדי ממשלה, בתב"רים. לא, זה לא מעיד על חולשה, זה בעצם רואים שבסעיפי הוצאות יש כלליות 2%, פירעון מלוות 3%, מצטבר של ההוצאות 5%, אז ברווחה, בפעילות רווחה, יש עלייה קצת יותר מה-5%, אבל זה לא משהו שהוא חולשה, עוד פעם, זה נתון לפרשנות אם זה חולשה או לא, אבל זה ה-5%.
אני אתן לך דוגמה. אם פתחו את מרכז הזדמנות שהוא לתעסוקה, כפרויקט, ושמו בו 2 מיליון שקל, זה הרבה כסף, כדוגמה. אבל אין ספק שהייתה עלייה, כמו שיש עלייה של 15% ב5 שנים במספר התושבים, אז יש גם עלייה בצרכים. ואם תשאל את סיגל, היא בטח מרגישה שאפילו קצת חסר לה כסף. לא, לא, הפוך, הפוך, הפוך. דווקא בשנתיים האחרונות זה קצת משתנה. לפני 6 שנים הייתה באמת כניסה של הרבה מאוד תושבים מאוכלוסייה מוחלשת. זה קצת משתנה, כי ככל שעלה מחיר השכר דירה למחיר הנורמלי שהיה לפני 7 שנים, אז הם עוזבים. אבל אני אומר עוד פעם, אם העלייה של, וכל כלכלן מבין את זה, שצמיחה מאופיינת במספר תושבים, ואם מספר התושבים עלה, אז גם התקציבים עולים, וזה חייב להיות ביחס לינארי. זאת אומרת, אם מספר התושבים עלה ב5%, זאת העלייה המתבקשת בכל דבר ודבר.
כן.
כל מה שעלה בפחות מ5% או ביותר מ5%, זה כאילו השונה. בממוצע הכללי, כמה עלינו בארנונה?
5%.
אז זה בעצם על כל דבר באותה שנה.
אני גם אגיד, אם תסתכל מוטי בפעולות חינוך, זה גם 9%. אז אתה יכול לבוא ולהגיד גם, זה לא תקין, אבל 9% זה בסדר. השקענו יותר, נכון? פעולות החינוך כמו הרווחה.
לא, לא, זה
לא,
חובה, זה חובה.
אני
כאן צריך
שזה
לטפל
מעל
בכל התושבים, צריך לטפל בכל התושבים, זה חובה.
בתקציב הבלתי רגיל, כמו שאמרתי, התחלתי להגיד 204 מיליון שקלים, 90 מיליון שקלים ממשרד הממשלה, כל השאר זה במקורות אחרים. במצטבר יש עודף בתקציבים הבלתי רגילים של 105 מיליון שקלים, ובטופס 4 אפשר לראות את זה לפי סעיפים. כשרואים בעצם שהעודף הגדול הוא בתכנון ובנייה, 56 מיליון שקלים, בחינוך 24 מיליון שקלים, מים 8.6 מיליון שקלים, כל השאר זה סעיפים יותר מינוריים.
24 מיליון שקלים בחינוך.
טופס 5, גבייה וחייבים, אפשר לראות שהגבייה אפילו יותר טובה ברבעון הרביעי של 24 לעומת רבעון הרביעי של 23, היא עמדה על 86%, ויש גם גבייה משנים קודמות. בטופס 6 אפשר לראות שסך כל המטרים שהעירייה מחייבת זה קרוב ל-5 מיליון מטרים, והיא מחייבת עבור הארנונה 293 מיליון שקלים, כשהיא גובה באזור, אחרי הנחות, באזור 210 מיליון שקלים. בטופס 7, בשכר ומשרות, אפשר לראות שסך כל התקנים שיש בעירייה זה 764 תקנים, והשכר בגינם זה 138 מיליון שקלים. בטופס 8, בעצם שמייצג את ה-30 בעלי שכר הכי גבוהים בעיריית עפולה, אפשר לראות שהשכר נע בין 130 ל-630, כשהממוצע וגם החציון הוא הרבה יותר נמוך מהגבוה ביותר. זהו.
כן, שאלות בבקשה, או שכבר קיבלתם תשובות תוך כדי. תודה רבה כפיר, יישר כוח. כן. טיפה יותר חזק? לא, הם בתוך הפעולות הכלליות. בתוך פעולות כלליות. ייעוץ משפטי זה בתוך הפעולות הכלליות. מי בעד לאשר את הדוח הרבעוני? ביחד. טוב, הנושא השני תברים, הפעם המנכ״ל.
התב"ר הראשון, מעמידים את תב"ר תכנון בית ספר שיבולים על 2.2 מיליון שקל. גן רותם, למי ש... שיבולים.
זה ממש רחוב שיבולים.
נכון.
ממש רחוב שיבולים, מאחור.
זה רחוב שיבולים. גן רותם לבית מגזניק בכיכר פז. גן ההנדסה עובדים שם על בניית ממ"ד בגן רותם. שיפוצים במוסדות חינוך ושיפוצים במוסדות ציבור, 203 ו-209, והחזקה שוטפת, 300 אלף שקלים כל אחד מהתברים האלה. לא, לא, זה בשוטף, כן, זה החזקה שוטפת. בסדר? תקלות וכדומה. מעונות. אנחנו מגדילים את התבר כדי להשלים את הבנייה במעון בפרדה אקלום ובקרן היסוד. כן, 204, 204, 205.
הכסף שמשרד החינוך נותן אף פעם לא מספיק. אתה תמיד נותן בין 20% ל-30% תוספת. לא, לא, למה? למה גדולה? 3,700 ועוד 750 זה 20%. 20% זה סביר. רווחה זה 25.
כן. מגרש משולב בגבעת המורה, ממש בצמוד לאצטדיון הכדורגל בגבעת המורה. זה קול קורא של משרד התרבות. המצ'ינג של העירייה על 235 אלף שקל. קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך לבניית שלושה מעונות יום, נכון? כן. הסכם הפשרה עם קצא"א כבר אישרתם במועצת העיר, אנחנו רק מעמידים את התב"ר לרכישת הקרקע. קתדרה, אנחנו מעמידים את התב"ר על 22 מיליון שקל כדי לעמוד בתנאי הקול קורא של מפעל הפיס.
כן.
נכון, זה 22 מיליון שקל, ואנחנו בעצם נהיה מוכנים
הכוונה כאן
לרכישת הקול
לא
קורא.
לבצע מקרנות הרשות, אלא רק להעמיד את התב"ר על 20 מיליון שקל, כדי שאם נזכה, אנחנו צריכים לבוא עם תב"ר מוכן. הם רוצים להגיד, תראו לנו שיש לכם היתר, ותב"ר מוכן. זה קצת פרדוקס. במידה וזוכים, זה מחליף את הכול. במידה ולא זוכים, אנחנו מחזירים את זה, ונצטמצם בהיקף רק ל-10 מיליון. 12 מיליון. הקודמים, חלק מהם זה מפעל הפיס, לא לא, יש שם גם מפעל הפיס וגם קרנות רשות, שאנחנו חשבנו בהתחלה שהפרויקט עולה 7 מיליון. האדריכל עשה שם מבנה שרק המבנה הוא 13 מיליון, מאוד מפואר. עכשיו אם נקבל קול קורא חיצוני אז זה שווה את המאמץ, כי גם הפיתוח שם 4-5 מיליון. אם לא, נצטרך טיפה לצמצם את הסטנדרט, כי אמנם מאוד מכובד שתהיה קתדרה ממש מכובדת, אבל יש גבול בכמה כסף. אני מאמין שעד 13 מיליון שקל ממקורותינו זה סביר. 2022 לא הייתי מאשר, אבל כדי לגשת לקול קורא אתה צריך להראות שאתה מוכן. אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו בכל מקרה נעדכן אתכם לפני ביצוע. כי עוד לא זכינו בקול קורא.
קול קורא.
לא זכינו.
כן, כן. והתב"ר האחרון,
אנחנו לא צריכים להציג להם את זה ככה. אם מישהו ייקח, לא, אם מישהו ייקח עכשיו את הפרוטוקול, אז הוא יבין שעשינו את זה רק בשביל הקול קורא, אנחנו לא רוצים. כן. שמת לב שהמנכ״ל הסביר ואני התפרצתי, כדי להסביר שזאת רק לצורך בניית הקול קורא. אחריו אנחנו חוזרים לפה לתיקון בוודאות.
וכל מתקני המשחק שלנו בעיר, תחת בקרה של מכון התקנים, וזה הריטיינר למכון התקנים, והתקלות וכדומה. אז מגדילים את התב"ר ב-600 אלף שקלים. אלו כל
כן,
התב"רים.
בבקשה, שאלות או שקיבלתם תשובות תוך כדי? הסתייגויות? לא. מי בעד כל התב"רים כפי שהוצג? אחד, יישר כוח.
מיקי?
נושא השלישי, רגע שנייה, אני מסביר חלק ומיקי יסביר חלק. קיבלתם דיווח בנושא היטל השמירה, אנחנו אמורים להביא לעדכון המועצה פעם בשנה מה עשו בהיטל השמירה. מאחר וזה נושא שהוא מאוד מורכב ומאוד משמעותי, אנחנו משקיעים בו המון. לפני שנדבר על הקטע הכספי, אני מבקש ממיקי להציג את כל פעולות הביטחון שנעשו בשנה שנתיים האחרונות, דרך אגב החל מבניית אגף ביטחון, בסדר? בבקשה מיקי. הוא יספר גם על זה, אין שום בעיה. אני רק מבקש דבר אחד, גם אתה מיקי וגם אתם, להיות זהירים עם השמות, לא להגיד את שמות המשפחה, לא לא, שלא יצא פה בטעות כל מיני שמות, א' כדי שאף אחד מכם לא יהיה במצב של משהו מולם ברמה האישית, ב' עד שהשופט לא קבע, אסור לנו לדבר על השמות האלה. בסדר? בבקשה. כן, מיקי. ההיטל שמירה נשלח אליכם הרבה לפני האירוע.
ערב טוב לכולם. ראשית אני אתחיל עם נושא היטל השמירה, כאשר נדבר על שני דברים. אחד, היטלי השמירה וההצעה. השני הוא למעשה סקירה קצת על מה שקרה בעפולה, משפחת פשע, ואיך העיר למעשה ערוכה או יודעת להתמודד עם מצבים כאלו כאשר יקרו. כשאני מדבר על היטל השמירה, אז יש בפניכם, או הוצג בפניכם, למעשה כל מפרט נושא היטל השמירה. בטבלה שלמעשה נמצאת במסמך אפשר לראות את מפרט הסכומים שמתקבלים והסכומים שיוצאים. בגדול אפשר להבין שבשנת 2024 העירייה הוציאה חיובים בסך 11,371,280,000. ההכנסות ממשרד החינוך שמתקבלים ומשרד הבט"פ היו רק 8,093,535,000. פער הגירעון למעשה בעירייה ממומן בעיקר מארנונה. חיוב היטל שמירה היום על פי חוק נקבע ב-1.21 שקל למטר מרובע לשנה, כאשר זה מחיר שרץ, אבל כפי שאני אסביר...
שנייה, מיקי, מיקי, שנייה, שתי הערות לתיקון. אחת, השורה השנייה היא לא הכנסות ממשרד החינוך ומשרד הבט"פ, אלא זה כולל היטל השמירה. משרד החינוך הוא 3,300,000, והיטל השמירה הוא 3,600,000. סך הכל הגבייה היא באמת 8,093,000, לא כמו בדף שלכם שיש בו 7,700, כי גבינו טיפה יותר, הגזבר עדכן את הדף הזה. הדף שלך הוא מעודכן, רק תשימו לב שבשורה 2 זה גם היטל השמירה וגם משרדי הממשלה, והפער באמת הוא בארנונה. הסעיף 4 הוא רק לידיעה, לכאורה מותר לנו להעלות את התעריף ל-2.6 שקלים. אנחנו לא מביאים החלטה כזאת, אנחנו מבינים את המצב במשק, אנחנו עדיין סופגים את זה על חשבון הארנונה והכנסות העירייה הכלליות, אבל חוק עזר שלנו הוא הרבה יותר נמוך ממה שהוא אמור להיות בפועל. בסדר מיקי? אז אנחנו לא מבקשים לעדכן, לא כרגע בכל אופן, ורק שנדע שאנחנו מתקדמים פה, חוץ ממה שגובים, עוד כ-4 מיליון שקל. בבקשה. עוד 4 מיליון שקל. כן, רואים את זה בטבלה שנשלחה אליכם. סך הכל ההכנסות הן מגיעות ל-8 מיליון וההוצאות מגיעות ל-11 מיליון. 3 מיליון באים בעצם מההכנסות השוטפות של העירייה. לשמחתנו שנה שעברה הייתה שנה שהיו כאן הכנסות טובות, גם קיבלנו בסוף השנה במפתיע ממשרד הפנים מענק איזון, וזה בעצם יצר לנו אפשרות גם לממן את הביטחון וגם להשאיר את העירייה בעודף. מה זה? לא, שקל, שקל למטר.
שקל,
שקל למטר. אם הבית שלך 150 מטר, 5 מיליון. רגע, שנייה. ראינו כבר קודם שיש הנחות.
על קרקע תפוסה לא
חושב. בדיוק, על קרקע תפוסה לא, ויש גם הנחות מארנונה, זה אותו דבר גם הנחות על זה. בסדר?
תודה.
זה רק במספרים, ומה שאתה מדבר עכשיו אני לא אפריע לך.
לא, בסדר. באופן כללי גם אתם רואים שלמעשה החיובים הם השיטור העירוני והשמירה בביטחון מוסדות חינוך וכו' וכו'. באופן כללי, כן. באופן כללי, לפני שאני אגע אמנם בשקף הבא, צריך להבין דבר אחד. בעיר עפולה למעשה בשנה ושבעה חודשים האחרונים מה שהשתנה בהיבט הביטחון זה מספר דברים עיקריים. אחד מהם ועיקרי זה סיירת אבטחת גני ילדים, 11 רכבים שנרכשו, הרכבים הלבנים המעבבים. כן, ב, ב, כן, ב, כן.
לא, רמי, יהיו 9 מאבטחים על 26 גנים, עשינו המרת תקן, והיום ה-11 מאבטחים האלה עם הרכבים מאבטחים 170 גנים. היסטורית היו גנים שהיה להם מאבטח. אז בנינו סיירת אבטחה במקום שחמישית מהגנים יהיו מאבטחים, כולם היו מאובטחים. ויש אפקט עצום, יש אפקט עצום לשניים שלושה רכבים שמגיעים לאירוע לעומת מאבטח שעומד בגן.
זמן התגובה, זמן התגובה, לכל רכב כזה יש עד 17 גנים. באחריותו שחלקם זה אשכולות גם. זה אומר שזמן התגובה לפי מספר תרגלים, לא אחד, ולעיתים מספר תרגלים בחודש, רשומים ומתועדים, זמן התגובה צריך להיות עד דקה, כאשר הוא גם לעיתים בפחות מדקה. מכיוון ש-17 גנים זה ברחוב, רחוב, רחוב החצי בערך. 170 גנים בפריסה עירונית, זה המון גנים, זה איפה שאתה נוגע במפה, זה כמעט גן או ליד. זה אומר שאם 170 גנים עד היום, מי שיפתח אותם זה שני רכבים לאורך כל השנים, שניים סך הכל של חברת האבטחה.
שלאפשר... לא, 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 אופיר, שומר היה ב-20%
שומר,
בגנים.
בדיוק.
לא קיבלת, לא, לא היה לך תקן. בתקופת אינתיפאדה נתנו לגנים בדרום העיר מסוימים. לפעמים גן עבר מקום, אז הוא לקח איתו את המאבטח. אז כל מי שהיה בגנים שאין להם מאבטח, לא היה לו כלום. היו שני רכבים שסיירו על כל העיר. היום יש במקום שניים 11. אז נכון שבגן מסוים שהיה פעם מאבטח, אין לו מאבטח. אבל אם תשאל מה האפקט של שלושה רכבים שמגיעים לאירוע תוך דקה, זה הזמנים שלוקח והוא מתרגל אותם.
היתרון הנוסף, עולמו של הרכב והנהג, המאבטח, זה ה-17 גנים. הוא בא ב-7 בבוקר, הוא יוצא בשעה 2, הוא לא עוזב את הפוליגון. לידו, בצמוד, לא, אף אחד לא נוגע בהם. הם מנותרים. הם מנותרים, הם מבוקרים, הם ב-GPS, הם באיתורן. יש בקרה לכמה הם מתעדים. הם מתעדים בטלפון שיש להם, בכל רכב יש טלפון. טלפון עם אפליקציה, הם נדרשים להגיע לגן, לצלם את השער, לצלם את הסריקה, לצלם את הגננת, לשוחח עם הגננת, זה לא היה בעבר. המאבטחים האלה מוכשרים לאבטחת מוסדות חינוך, מטעם חברת האבטחה, וזו הכשרה פרטנית, זו הכשרה ייחודית. יש להם סמכויות. אין לוחמים 07.
אם אתה מוציא עוד כמה 07, תביא לנו לכיתות כוננות, אף על פי שהם מלאים. בטח שיש חלקם, אבל לא כולם. לא כולם. עדיין, האפקט, עצם זה שאתה שאלת שאלה טובה, זה הרכבים הלבנים האלה, סימן שרואים אותם.
רואים.
הם מסתובבים בכל העיר, רואים אותם בכל מקום. א', זה באפקט ההרתעה, וב', ראינו אותם באירועים, איך שניים, שלושה מגיעים כשמיקי קורא להם.
בגדול, התפיסת הפעלה בקצרה, כדי שבאמת תבינו, הם מנותרים והם עובדים גם מול המוקד. היום המוקד הוא עקב אכילס. זאת אומרת, גם הם, גם השיטור העירוני, גם הפיקוח העירוני, כשהגננת, וכל גננת ומחליפתה, יש להם אפליקציה, ברגע שהיא לוחצת על האפליקציה, זה מגיע למוקד, תוך שניות זה מגיע לניידות כולם, וכל הרכבים נוסעים לאותו אירוע. זאת אומרת, אנחנו מגיעים היום ברמה עירונית בביטחון יותר מהר מהמשטרה, מבלי לזלזל, כי המשטרה יש לה שניים, שלושה רכבים, יכול להיות שהם באירוע. אנחנו עם 11 נשקים, מגיעים לגן, או מגיעים לאזור, או מגיעים לשכונה. זה היתרון. הוא שאל, עניתי קודם, בפוליגון, לא.
לא, מספיק שהראשון מגיע, ברור.
כן, הראשון מגיע עד דקה, בפחות גם מדקה, כי הוא מסתובב סביב כל ה-17. רמת היכרות השטח שלו היא יומיומית, הוא גם לא מתחלף. אם קורה משהו, הגננת לוחצת, והם במייד... אני רוצה לומר לכם, שהסיירת הזו כבר נבחנה בזמן אמת, כשהיה איזשהו חשוד ליד גן, נבחנה בזמן אמת שילדים הלכו לאיבוד בבוקר. ילד הולך בבית לאיבוד, מצאו אותו במיידי. הם מכירים את השטח וזה היתרון, הם מכירים את רמת האבטחה וזה היתרון, הם מוכשרים לכך וזה היתרון. עפולה היום, בכל נגיעה במפה, יש לנו רכב שהוא אחראי, על הגנים. בתי ספר זה סקר.
מיקי, אני רק אוסיף משפט אחד. המיזם הזה יצא לדרך אחרי השבעה באוקטובר ביוזמת המשטרה. עמדו לנו שלוש אפשרויות. אחת, להשאיר את אותם מאבטחים באותם גנים. שתיים, למשטרה יש תקן שכל שלושה מאבטחים כאלה יכולים להפוך לרכב עם מאבטח, שאתה מקבל גם את הרכב מהמדינה. ושלוש, זה מה שאנחנו עשינו. אנחנו רכשנו 9 רכבים והתשעה מאבטחים נשארו. זאת אומרת, במקום להיות עם 3 רכבים, יש לנו 9, שזה כוח אמיתי, ביחד עם השניים שבתוך ההסכם, 11 רכבים, שלא נזדקק, אבל טוב שיש. קדימה, מיקי.
הדבר השני, זה משהו שהוא ייחודי גם לצפון. מתחילה לקום, זאת אומרת, אנחנו רוקמים עור וגידים, לסיירת אופנועים. אופנועים 600 סמ"ק למי שמבין, אופנוע מבצעי מאובזר, האופנועים נרכשו. נרכשו. הם קיימים מכספי העירייה כמובן, האנשים כבר בהכשרות, לעפולה תהיה סיירת אופנועים. אני רוצה שתבינו את המשמעות. משטרת עפולה יש לה יס"מ בניידות סיור. אנחנו בנינו בעיר עפולה תגובה ראשונית שהיא לא תלותית במשטרה לתגובת נשק חם שיגיע לאירוע כקודם כל בתגובת העיר. ואנחנו מן הסתם נגיע ראשונים. כי האופנועים האלו תפקידם... מה? אתה צודק, אבל אמרתי שאנחנו בנינו, עכשיו בונים, לשיטור העירוני, שלמעשה הוא שיטור...
האופנועים של עפולה, האופנועים, הם מצטרפים לשיטור העירוני, השיטור העירוני לא יוצא מעפולה. האופנועים של המשטרה יכולים לצאת לכל האזור.
אין סיירת אופנועים למשטרה שהיא לעפולה. היא נמצאת בצפון. יס"מ נמצא בצפון. כרגע שתיים, וכל שנה אנחנו נגביר. זה משהו ייחודי, אין את זה, אין את זה. אין את זה. יש את זה בעיירות מסוימות, לא אישרו המשטרה לשוטרים כאילו להיות עליהם. אנחנו אמרנו, אין בעיה, יש את הפיקוח העירוני שלנו, נכשיר אותם, הם כרגע בהכשרה, הם יעלו על אופנועים. זה אושר, כרגע שתיים. אני מדבר איתכם על רמת אופנוע של יסם עמקים. בסדר? אימון ירי מאופנוע, תגובה מהירה מאופנוע. כרגע שתיים. לא, הם יהיו... הם, לא, על האופנוע? לא, אני לא צריך שתיים, יהיו כרגע אחד ואחד. אחד ואחד, אתה צודק. בסדר.
כן, קדימה, מיקי.
טוב, אני אמשיך. אני אמשיך.
כן.
אבל אני שמח שיש התעניינות.
בטח, זה מעניין.
חדר הפעלה. העיר עפולה היה לה חדר הפעלה. חדר הפעלה זה חדר שממנו יושב ראש העיר, יושבת ההנהלה, והם מנהלים את העיר במצב חירום. איזה מצבי חירום? בתרחישי ייחוס. רעידת אדמה, שריפת ענק שגובה חלילה חיי אדם או רכוש, וטילים, מלחמה. חדר הפעלה, מה? פיגועים זה יותר, לא חדר הפעלה, אבל זה יותר...
יש לך את החפ"ק שקנית לפיגועים. אם יש פיגוע, יש לו
זה
חפ"ק
בנוסף.
של 300-400 אלף שקל שיוצא לשם.
נכון. אני אתן להם גם כמה מילים על החפ"ק. אני חושב שאמרתי בעבר.
הראית אותו, הראית את החפ"ק.
נכון. חדר הפעלה כיום, חדר הפעלה היום שאנחנו בונים, הוא חדר הפעלה תת-קרקעי, קרוב ל-200 מטרים. כל ציוד הטכנולוגיה החדיש ביותר יהיה בחדר הזה. החדר הזה משולב כמו חדרי מבצעים והפעלה, כמו של קאבה ושל המשטרה. חדר ההפעלה הזה ידע לתת מענה לעיר מתוכו, מתוך ישיבות סדורות כמובן, קצת יותר מרווח, יהיו בו את התאים למנהלי המכלולים, ואנחנו למעשה נוכל לעבוד בצורה מאוד סדורה. הוא יהיה אחד החדרים, אני מבטיח לכם, המרהיבים בצפון והמשוכללים. הוא ליד בית ספר ישראל בצמוד.
מקלט שמתחת לבית הכנסת בבית ספר ישראל.
אנחנו בשנה פלוס, קצת, אחרונה, נרכש ציוד חירום מהטוב ביותר. מהטוב ביותר לעיר עפולה. אחד מהם זה החפ"ק שבזמנו אני חושב הצגתי לכם, שיודע להפעיל את עצמו סולארית דרך השמש, לתת בלילה גם או יממה ללא חשמל. גנרטורים, 10 גנרטורים ועוד 5-6 גנרטורים של 170 קווי, זה משהו עוצמתי. כסיוע להעלתה ובכלל לעיר. נגררי תאורה, נגררי חילוץ, כיתות כוננות, אימון כיתות כוננות, אימון אבות הבית כמחלצים ראשונים. זאת אומרת, אנחנו יודעים לתת היום תגובה ומענה גם לחלילה פיגוע, גם לחשד למחבלים, גם לרעידת אדמה, את המענה הראשוני. כרגע יש בכיתת הכוננות אחת, 52
לא, זה לא כיתת כוננות אחת. כל כיתה 20. יש לנו 2.5 כיתות. יש כבר שתי כיתות סגורות והשלישית בהתהוות.
צודק, אני כללתי את כולם, אבל צודק.
אני יודע שבשבילך כולם אותו דבר, אבל זה כיתות נפרדות.
נכון, נכון. אני מאמץ פשוט...
נכון.
2-4-1.
אלה ממש אזרחים שמסתובבים עם נשק ארוך.
2-4-1 זה גדוד חילוץ שתמיד יהיה איתנו. הוא גם היה איתנו בשביל אוקטובר, הם חולקו לגנים וכו'. אבל זה בנפרד. לנו יש כיתות כוננות של העיר. מלבד כיתות הכוננות, יש לנו סדר מאוד טוב של כיתות מתנדבים, כאשר יש לנו נהלים, יצאו נהלים סדורים לכל מנהל מכלול, וכל המתנדבים למעשה רשומים בתוך חוברות סדורות, מה תפקידם, איך קוראים להם, מה הם מבצעים, מה הם עושים. כל למעשה בלחיצת כפתור יפעל אחד לאחד, וזה לא משהו דמיוני, זה משהו מאוד מאוד מסודר שרקם עור וגידים, שנה וחצי, אבל זה נעשה בצורה מאוד מקצועית.
מיקי, כל זה ועוד לא הגעת למשפחה. כולנו במתח.
לא?
כולנו במתח, תגיע כבר, נו.
יום שישי.
לא, תעבור לדף הבא, תעבור לדף הבא. אתה הבטחת לי 5 דקות, נושא מאוד חשוב.
טוב, יום שישי אני אעלה את זה בקצרה, יום שישי... מה?
הסרטונים רצו
בקצרה. ראיתם את כל הסרטונים. יום שישי למעשה נשמעו קולות יריות, אני חושב, היום גם עליתי לשידור, הבנתי עד כמה גם אזרחים חשבו שיש פשוט מחבלים שפשטו לעיר, לאזור בני ישראל. נכון, זה משהו ש... זה משהו אמיתי. אז ברשותכם, תנו לי רק להמשיך, כי הזמן קצר, נכון? תראו, בעיר עפולה יש לנו משפחת פשע. לא משנה כרגע מי, בסדר? הכל כרגע בשלבי חקירה. משפחת הפשע הזו היא משפחה שמתעסקים איתה לאורך השנים. אז אם ניקח את השנים האחרונות, מה שקורה עם המשפחה הזו, השיטור העירוני, אוקיי? הביטחון בעפולה, השיטור העירוני. השיטור העירוני בתחום בעפולה, כולם מתעסקים איתם. בוצע פינוי מקלט ברחוב נגבה, הם השתלטו עליו, פונה. בוצעה פעילות חיפוש והחרמת ציוד לא חוקי בבית המשפחה, ונמצאו כל מיני אלמנטים כאלו או אחרים. מבצע לפינוי גרוטאות מהשטח, הם השתלטו על שטחים, היתוך חריגות בנייה שנעשו, בריכות, סככות, אורוות וכולי. הכל 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 בוצע באמצעות המחלקה המשפטית, מסודר, חוקי, ונלקח מהם ונלקח להם.
זה גם, גם וגם.
משטרה, משטרה.
שנייה, אני אעשה סדר. יש שלושה חוקים שאתה יכול לעבוד. אחד זה חוק רישוי עסקים, אם הם מפעילים עסק ללא רישיון. שתיים זה חוק התכנון והבנייה, אם הם עשו פעולה של בנייה לא חוקית. ושלוש זה החוק הפלילי הרגיל של נשק, סמים וכולי, שזה המשטרה. אבל כשעובדים ביחד, מנצחים. והמחלקה המשפטית עבדה כאן כתף אל כתף עם המשטרה בכמה מבצעים מאוד גדולים, שמאוד הצליחו. אבל אתה לוחץ עליהם במקום אחד, הם הולכים למקום אחר. פעם הם היו ברחוב הארז, היום הם בנגבה. פעם היה להם משתלה ברחוב הבנים, שכולם זוכרים. היום אין את המשתלה, יש נרגילות. זה, אתה מבין, הם יצירתיים. הייתה פה משתלה ברחוב הבנים, לא חוקית, היא הייתה עד הכביש. אז כן, לפני כמה, אהוד, מתי פיניתם אותה? ב-2023? 2023, מי טיפל זה את? כן. חברים, כל תהליך כזה עם הייעוץ המשפטי זה לוקח בערך שנה עד שהמשטרה לא יוצאת למבצע. יש מבצעים שהמשטרה עושה עם הייעוץ המשפטי שלה, ויש מבצעים שהיא עושה עם הייעוץ המשפטי שלנו. וזה חייב ללכת ביחד. אפילו היו פה הרבה מחמאות לייעוץ המשפטי, במיוחד לאהוד, על מבצעים מסוימים שתוקתקו, כי חוות דעת המשפטית הייתה כתובה כמו שצריך, והביצוע היה טוב. אבל זה לא גמר את הבעיה. כי בחלק מהמקרים גם הרשות השופטת לא רואה את זה כמונו, ולא לוקחת את זה לזמנים ארוכים, אלה דברים מאוד מאוד קצרים. בקול רם אהוד, אנחנו נשמח לשמוע. רק אני אגיד לך מה ההבדל. לאירוע של יום שישי, שהוא לא פחות מהאירועים שעכשיו מדברים פה, לאירוע הזה היה סרטון, אז כל העולם ראה אותו. אבל כל הפעולות השקטות שהיו לפני כן וטופלו, אז אנחנו יודעים אותם, המשטרה יודעת אותם, מי שעוסק בזה יודע, והציבור לא ידע. השכנים, דרך אגב, כל הזמן, השכנים כל הזמן פונים לעירייה, השכנים בבניין, והשכנים בבית העלמין, לא אלה מבית העלמין, אלה מהצד השני. לא, לא אלה מהזה, מהצד השני. אלה שמה, אלה שבצד שמאל לא דיברו. ניר העמק, נו.
באירוע הזה למעשה עוכבו ונתפסו שישה חשודים, וכרגע יש עבודה, אני מעריך שיתפסו עוד שישה שמחפשים אותם. מה? אזרחים, זה חלק מאזרחים שזיהו את זה מאותו אחד שהתקרב, ראיתם בסרטון לבית הכנסת, במזל, הוא התקרב עם אקדח, אבל אם מישהו היה מאיים עליו שם והוא היה מרגיש גם מאוים, הוא יכל להיגמר לא טוב. אבל אזרחים רק מראה, גם בסרטון, שהאזרחים מאוד נחושים ורצים ורצו אל אותם אנשים ועיכבו אותם והשכיבו אותם.
היה כאן גם קצת בו, בכל דבר צריך 80% שכל, גם 20% מזל. שני היורים הם מדוברי ערבית, לכן מי שהיה בסיטואציה מהצד לא יכול היה לדעת ברגע הראשון אם זה מישהו שמחסל מחבל או ההפך, ולכן לא היו יריות. אחרת כאילו היה עלול להיות מצב שלכו תדעו לאן זה היה מגיע. זאת אומרת, במצב, בעניין הזה אנחנו מחכים לתחקיר המשטרתי כדי להבין איפה זה עמד. אז ברוך השם יצאנו בנס, אבל אנחנו לא לוקחים את זה רק כנס, אלא יש פה הכנות טובות שהגיעו לעניין הזה, ויהיו גם מכאן תובנות קדימה, כמובן.
צריך רק להבין שמשפחה כזו זה רק אחת שאנחנו מדברים עליה. זאת אומרת, יש כאלו ואחרים גם באזורי עפולה שמתעסקים איתם ביום-יום. זה לא דברים שמתפרסמים, שמפרסמים אותם, סליחה, אבל מתעסקים פה כל יום עם כאלו משפחות ואחרות, בכל מיני היבטים משפטיים ובכל מיני היבטים של פלישה לשטחים ובנייה של דברים כאלה או עזרים או מצלמות במקומות לא מקובלות. ולכן אנחנו, אני רוצה רק שתבינו שביום יום העיר עפולה ערה. העיר עפולה מעל 2.5 מיליון שקלים רישתה את כל העיר במצלמות. מעל 2.5 מיליון שקלים העיר כולה, כמעט ככולה, מרושתת היום במצלמות. זאת אומרת, וחלקם גם חכמות. חלקם גם חכמות.
עוד משפט אחד בעניין הזה ובזה נסכם. יש לנו שיטור עירוני, ובמסגרת השיטור העירוני יש לנו 15 שוטרים ו-15 פקחים, 4 רכבים, ועכשיו יהיה גם 2 אופנועים, אבל יש ועדת היגוי. בוועדת ההיגוי יש סמכות לראש העיר לקבוע יעדים. המשפחה הזאת כבר 3 שנים נמצאת בתוך היעדים המוגדרים של השיטור העירוני. זאת אומרת, כל הזמן הם בתוך פעילות. יש גם מקרים שבהם גורמים שונים מחוץ לעפולה באים לעפולה, אחד מגיע מהדרום, אחד מהצפון, האמצע זה בשבילם עפולה, עושים מה שעושים ולא קשור לעיר עפולה אלא רק בהיבט של המיקום שהם בו בחרו להיפגש. כאן במקרה הזה חלק הם בני העיר, חלק הם לא בני העיר, והם מטופלים לאורך כל השנה כמו שאמרת. בסדר מיקי?
תודה.
כפי שקיבלנו אותם, אתה יודע על מי מדובר, תקופת האינתיפאדה, מה אפשר לעשות? הביאו אותם, אני לא רוצה להתבטא, אבל יש לנו הכל, הם עובדים, הייעוץ המשפטי עובד על זה כל הזמן, מה שופט בסוף קובע? זה לא אנחנו.
מורכב.
יש הרבה משפחות של משת"פים שנמצאות פה והן שקטות, ויש כאלה שעושות, השתי משפחות מספיקות לעשות חרש לכל השני. טוב, אז עדכנו אתכם לגבי תל השמירה, אנחנו לא מעדכנים אותו כרגע כי אנחנו מבינים שתקופה לא פשוטה לתושבים, אבל אנחנו כן עושים הרבה פעילויות. תודה רבה למיקי, אתה גם משוחרר, עשייה טובה. כן.
גם שצריך כבר לדגש בעפולה, וגם לגבי האבטחה, הניידות עצמם, שיהיו גם אחרי הצהריים שיתרמו להגשת המוגנות בציבור.
אחרי הצהריים אנחנו מפעילים סיירות אחרות, כי אלה הם רק של אבטחת מוסדות חינוך. יש לנו כמובן עוד, ואולי בפעם הבאה, אבל בחמש דקות, לא בחצי שעה, נספר לכם. תודה. הנושא הבא, בבקשה, שלום.
טוב, אישור פרוטוקול ועדת תמיכות, בעצם מועצת העיר אישרה את התבחינים, אישרה את התקציב, 385 אלף שקל, הוא מחולק לפי הטבלה שמוצגת בפרוטוקול, כאשר יש חלוקה אחידה וחלק דיפרנציאלי, החלק הדיפרנציאלי מושפע מכמות החניכים וכמות המדריכים. זה הכל. חנה נמצא פה, אבל...
זה יפה, טוב שחנה נמצא כאן וכל הצמרת הבחירה של מינהל החינוך להגיד יישר כוח גדול על האדלוידה שארגנת, נגיע לו, אפשר לתת לו מחיאות כפיים, ואנחנו עם ציפיות גדולות מאוד למצעד הילדים שלנו של גני הילדים בשדרה המרכזית, תעקבו אחרי הפרסומים, יהיה כאן, כן, אתה רוצה להגיד משהו על התמיכות? שאלות? מי בעד לאשר?
הנושא הבא, אישור פרוגרמות עירוניות למבנה ציבור.
אני אסביר בכמה מילים. מעת למשרד הפנים מבקש מאיתנו שנציג את הפרוגרמה לשיתוף הציבור בעיר עפולה. מדובר פה על אלפי נכסים עירוניים, חלקם הגדול כבר בנוי, חלקם זה בעצם התכנון קדימה. המטרה היא ליצור פרוגרמה שבה לפחות האבנים הגדולות תהיינה מתוכננות גם בתוך שכונות ותיקות וגם בתוך שכונות עתידיות, כאשר משאירים גמישות מסוימת לעירייה. מדובר פה באלפי נכסים. אני רק אגיד שבחמש-שש שנים האחרונות בנינו 10 בתי ספר ו-70 גני ילדים, חלקם כן בתוך הפרוגרמה, חלקם לא, כי העירייה יכולה לעשות גם שינויי ייעוד וגם להחליט החלטות שונות כאלה ואחרות. אני אתן דוגמה, שכונת תמ"ל גלבוע בדרום העיר מתוכננת ל-7,800 יחידות דיור, ויש בתוכה סימונים של מגרשים חומים מלבית ספר יסודי מי לבית ספר על יסודי וכולי, זה קל, זה שכונה חדשה. אבל אם נסתכל על שכונה חדשה אחרת, תמ"ל 1021, עפולה ירוקה, תוכננה בצורה מסוימת, קיבלה אופי וצביון קצת שונה, ורוב המגרשים מומשו, וצריכה ליצור עוד. יש לנו אפשרות לייצר מגרשים נוספים על ידי שינוי ייעוד בוועדת בניין ערים, ולכן משאירים גם גמישות. היינו אמורים לאשר את הפרוגרמה הזאת ב-2016, לא אישרו אותם, מסיבות כאלה ואחרות לא משנה. אנחנו מביאים היום גם את הפרוגרמה של 2016 וגם את הפרוגרמה החדשה של 2024, לאשר לכאורה את שתיהן. מה המשמעות של הדבר הזה? להראות שיש לנו תוכנית. להגיד לכם שהתוכנית מתבצעת לפי הפרוגרמה, פחות או יותר, לא יותר מדי. אני אתן לכם עוד דוגמה. בשכונת B1, B2, רצה תוכנית לפני הרבה שנים, שנעצרה והתחדשה לפני כארבע שנים. יוזמת התוכנית התאימה את עצמה לעת החדשה, למה שנקרא עירוב שימושים. המילה עירוב שימושים, מי שחבר ועדת בניין ערים, בטח שמע אותה, שבה עושים גם מסחר, גם משרדים וגם דירות. מאחר והם צופפים את המגרשים מאוד, וכבר התוכנית הייתה לכאורה גמורה, אז אי אפשר ליצור עוד שטחים חומים, כי ההפקעות בתוכנית כבר נגמרו. אז איך מייצרים עוד? בתוך מגרשים מסוימים שיש להם זכויות עצומות, היזם יצטרך לתת לעירייה בניין של 3,000 מטר, או 4,000 מטר, או 5,000 מטר. יש 7 או 8 מגרשים כאלה ב-B1, הם לא בתוך הפרוגרמה, אבל מה זה 3,000 מטר? 3,000 מטר זה בית ספר גדול. 3,000 מטר זה בניין עירייה. 3,000 מטר זה קופת חולים. זאת אומרת, אנחנו נוכל להמציא פרוגרמה חדשה בעקבות התוכנית החדשה. אוקיי? אז לכן, לקחת את זה בערבון מוגבל. ככה, שלחנו לכם כזאת תורה. בבקשה. כן. קח חודש אם אתה רוצה לעבור עליה ונראה. כן, ברור. גם בעוד חודש בוא נראה אם תגמור אותה. כן. כן. לא, לא, זה החוק. החוק 48 שעות. לא מכובד על החוק, לא יפה, נו. כן. כן. לא, אבל הפרוגרמה של 2024 כבר מותאמת לזה. החדשה היא כן לוקחת את הכוללנית, כן. נכון. זה אותו דבר, זה חלק מהמתכננים של הכוללנית, אורבניקס זה חלק מהמתכננים. ברור. ברור, 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 ברור לגמרי, אמרתי לך כרגע כדוגמה. אם עכשיו אנחנו צריכים לבנות עוד בית ספר בעפולה העילית ולא היה מגרש בפרוגרמה, אנחנו נעשה שינוי ייעוד, זה ברור. אה? כי חייבים להציג פרוגרמה. למשרד הפנים, למשרד הפנים. איך? זה כמעט, כמעט כמו הנצפח. לא אידיוקים, אל תקרא לזה אידיוקים, תקרא לזה מימושים שקרו כבר בדרך תוך כדי ש... אמרת, התוכנית מתאר רצה 4-5 שנים, נכון? עכשיו, אם במהלך התקופה הזאת כבר בנו גנים על מגרש שתכננו בהם משהו אחר, אז זה הצורך של מה שהיינו צריכים עכשיו. כן, נכון. יפה, אז... אחד הדברים שבאמת המרכזיים, למשל, תבור, מכינת תבור, אנחנו הבאנו למועצת העיר והייתה פה תמיכה פה אחד לתת להם קרקע, והם לא הופיעו בפרוגרמה, אז תיקנו את זה עכשיו. עכשיו, אם הייתה לנו פרוגרמה, ואין בה את החלק של מכינת תבור, היינו צריכים לבוא לעשות תיקון לפרוגרמה, ואנחנו עושים את זה גם מעת לעת, אבל נקודתי, לבוא, לא, לא, בדיוק לא, זה הנקודה, מכינת תבור לא הייתה בתוך התוכנית הכוללנית. אנחנו המצאנו את זה, והבאנו כאן לאישור, זה עבר מועצת עיר פה אחד, אני מזכיר לך, אז יש אפשרות להגיד, טוב, אם הייתה הפרוגרמה של 2016 מאושרת, אז היה מאושר. אם אין פרוגרמה מאושרת 10 שנים אחורה, אז משרד הפנים אומר, תראה לי פרוגרמה מאושרת. אז ברור שיכולים להיות לה עוד שינויים. אז מה שיקרה, נגיד שעכשיו יבוא משהו גדול אחר, ויש לנו מגרש מסוים, אז אנחנו יכולים לבוא למועצת עיר ולהגיד, בוא נעשה שינוי בפרוגרמה. רצו לעשות כאן א', אני בכוונה לא אגיד מה, רצו לעשות א' ורוצים לעשות ב'. מועצת העיר סוברנית לשנות, אבל היא צריכה את הבסיס ההתחלתי. אז בתור בסיס התחלתי הוא 70%, 80% בסדר. לא יותר מזה. אני לא חושב שמישהו יכול לתכנן 20 שנה קדימה, לפעמים גם 4 שנים קדימה, משנות סטטוס. זה כמו להגיד, עכשיו בוא נדבר על 10 שנים קדימה, מה יהיה תקציב העירייה כל שנה ושנה. ברור שיהיו שינויים. אנחנו לא יודעים את האינפלציה, לא יודעים את כמות התושבים שנכנסים. זה ברור לגמרי, יש שינויים. אז כבסיס זה בסיס, כן. בסדר גמור. אני אומר, רמי, גם תיקח את זה לחודש, ייקח רק, יהיה לך מאוד קשה להבין, יהיה לך מאוד קשה להבין את זה. כן, מאוד קשה. כן. אני? למה? אני מה שטויות על שאתה מדבר. לא, לא, כבר שאלת את זה הרבה פעמים, ואני מציע לך להצניע את השאלות האלה. בסדר? אני ראש העיר, אני ראש העיר, ואני אטפל בכל השטחים הציבוריים בעיר עפולה. בוודאי שכן. כן, זה התפקיד שלי. וברוך השם, אתה יודע מה? בתקופה הזו של 3 שנים האחרונות, בנו הכי הרבה מוסדות ציבור בעיר עפולה, ואנחנו גאים על כך. זה לא ניגוד עניינים, ההפך, ההפך. מי בעד לאשר את הפרוגרמה כפי שהוצג? מי נגד? אתם נגד? לא, תצביעו, כן. נמנעים. טוב, מישהו פה הצביע נגד, כן. כן. היית יושב ראש ועדת בניין ערים, הצלחת להעביר פרוגרמה, שלמה? טוב. כן. ברור? אמרתי, גם חודש ולא תדעת. ברור. או, זה צוות מתכננים שלם שישב על הדבר הזה. קדימה, כן.
כן, 16 ו-20. טוב, הנושא הבא, שימוש ראי במגרשים, ביונה וולך 2 ו-5, יש שני מגרשים פתוחים.
כן, גם הוא יש לו בעיה, כי הוא מחזיק בית באפולה. אתה רוצה להתעסק בקרקעות אם יש לך בית באפולה? אתה, כן, כן. קדימה, תמשיך. זה בצינות, בצינות. להצביע על קרקעות. אתה בעל נכס באפולה. אתה מופיע בארנונה של אפולה. אולם. תשובה, נתת לעצמך את התשובה. קדימה,
שם. ביונה וולך יש מגרשים פתוחים, אנחנו רוצים להשתמש ביונה וולך 2 ו-5, להשתמש בהם כחנייה ראית ציבורית.
שאלות? מי בעד? כן.
הנושא הבא?
אישור מהנדס עיר, בבקשה שם.
מינוי מהנדס העיר ביום 23 למרץ, התכנסה ועדת המכרזים, היא הייתה מורכבת משני נציגי קואליציה, נציג אופוזיציה שלא הגיע, אני ונציג השר, אופיר, כן? ואתה גם הודעת לקסם שאתה לא מגיע מראש וקיבלת זימונים למייל, בסדר? טוב, ונציג השר, נציג השר היה מהנדס של קריית מוצקין, כן? היו 3 מועמדים. כן, 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 כמובן, סטטוס טוב. כן, 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 כן. מי אמר לך? בסדר. אז
אתה מערבב. הוא כבר קיבל אישור לפני זה של משרד הפנים, קודם. זה שהם אחרי זה התנערו ואחרי זה אישרו אותו, לא.
טובי הוא של מוצקין, הוא היה נציג השר.
כן.
בחור נחמד.
יובל ברנוב.
יובל ברנוב, הוא התקבל. בסופו של דבר 3 מהנדסים. כן, הוא היה נציג השר, רוני טובי. בחור נחמד. נבחר יובל ברנוב משלושת המועמדים. יובל ברנוב הוא מהנדס עיריית קריית ים בשש השנים האחרונות. נבחר פה אחד בוועדת הבחינה. מה?
אנשים לפעמים רוצים לעבור ממקום למקום. זה קורה, זה בסדר גמור.
לא, 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 לא.
זה קורה, אחרי בחירות זה קורה לפעמים. אז זה יוצר מצב של משחק כיסאות מסוים ברשויות מסוימות. אז לשמחתנו יש לנו סוף סוף מועמד.
נכון.
סוף סוף יש מועמד.
כמובן, כמובן שעמד בתנאי הסף, הוא מהנדס עיר נוכחי היום בפועל, הוא מהנדס עיר כבר הרבה מאוד שנים, וזהו. לא. עוד משהו.
ממילא הוא לא יכול להיות
נכון,
בהצבעה.
הוא ביקש... רק שנייה. הוא ביקש לסיים שם, הוא ביקש 3 חודשים, ואז הוא ייכנס בחודש יולי. איתן ענבר הוא ממלא המקום בינתיים, ו...
אתה צודק, כן, אנחנו נעשה את זה עכשיו בשתי הצבעות, כן.
זהו. שכר הבכירים, טווח השכר לסטטוטורים, 85% עד 95%. השכר ההתחלתי, אנחנו נראה...
בואו נציין את זה לפרוטוקול בצורה
כן.
מסודרת. מאחר והוא מגיע מעיר אחרת, אם השכר שלו שם יותר גבוה מהשכר ההתחלתי שלנו, אנחנו יכולים לאשר לו בין 85% ל-95%. אם השכר שלו שם יותר גבוה מה-85%, אז הוא יתחיל עם השכר שהוא מגיע משם. זה אישור משרד הפנים. רגע, לא, לא, לא בטוח,
לא.
כי אנחנו עיר יותר גדולה. אז יכול להיות בטח, אנחנו יותר גדולים
לא,
בהרבה.
אנחנו יותר...
תראה כאן.
כן.
אם סתם דוגמה, הוא שם עומד על שכר מסוים, שהוא 84% מהשכר בעיר עפולה, אז הוא יקבל 85. אז להגדרה שלנו אנחנו ננסח שהשכר ההתחלתי שלו 85%, אלא אם השכר שלו בקריית ים גבוה יותר ובכפוף לאישור משרד הפנים. מקובל שכשמישהו עובר, הוא עובר עם השכר. בסדר? אז בן אדם במשגב משהו, במשגב. זהו, אז
מובא לאישור.
ברור שזה כפוף לאישור משרד הפנים, אבל מאחר והוא עובד כרגע כמהנדס רשות, אז גם בתקנון כתוב שאם מישהו משמש כבר כמהנדס, האישור שלו הוא אוטומטי. בסדר? טוב, מי בעד לאשר את המהנדס? אחד. לסכם איתו מועד התחלה, זה לא היה 1 ביולי, זה פחות.
אנחנו עכשיו אחרי האישור,
טוב,
אנחנו
רק שנייה, רק
נקרא
שנייה,
לו.
כנספח להחלטה הזאת, אני מבקש לאשר עוד עד 3 חודשים לאיתן ענבר, מי שנמצא פה כרגע, באותם תנאים שהוא נמצא בהם כרגע. מי בעד? אני מקווה, אשתו צריכה לאשר לו.
אנחנו באפריל.
תראה, הוא ביקש,
אפריל,
בן
מאי,
אדם
יוני, כן.
מאוד פדנט, אבל הוא ביקש לעמוד בהתחייבות שלו של 3 חודשים שכתובים לו בחוזה. אם יסכימו לשחרר אותו שם לפני כן, אז הוא יבוא לפני כן. אנחנו מדברים על זה שאנחנו נוכל לגלות גמישות לקבל אותו לפני הזמן, ואז גם לסיים עם איתן לפני. בדיוק. אוקיי.
עכשיו אחרי האישור אנחנו נקרא לו
אז מי
ונסכם.
בעד לאשר את איתן כ3 חודשים נוספים? טוב, בישיבה הקודמת, נכון? כן, רק שנייה אחת. כן, אורלי. בישיבה הקודמת נפרדנו בצורה מאוד מכובדת מיועץ המשפטי איתי קדר. הוא מסיים בסוף אפריל את העבודה שלו בעיריית עפולה. אנחנו רוצים למנות את אורלי חקוקי, עורך דין אורלי חקוקי, כממלאת מקום ליועץ המשפטי לתקופת הביניים. מינוי זה עד 3 חודשים. עד 3 חודשים. בזמן הזה נצטרך להכין מכרז פומבי ליועץ משפטי פנימי של העירייה, ועד אז אנחנו מבקשים לאשר את אורלי. אורלי עשתה את התפקיד הזה בעבר באופן לא פורמלי כאן בעירייה, נמצאת במחלקה המשפטית כבר הרבה מאוד שנים, יש לה את כל ההסמכות הנדרשות על פי התקשי"ר, ואני חושב שהיא גם באמת מתאימה לדבר הזה. בהחלט, יופי. אז מי בעד לאשר את אורלי כממלאת מקום? פה אחד. בואו נכניס אותה ונגיד לה שאנחנו מאשרים אותה. זה, איך? בבקשה. בתוך ההגדרה אתה לא צריך להפריד את התובע, כל אחד מהם יכול להיות תובע, גם אהוד תובע. כן. הגדירו אותה בנפרד כי לאהוד לא, לאיתי לא הייתה אז הסמכה. זוכר? זאת הסיבה. אורלי יקרה, אנחנו מאחלים לך הצלחה כממלאת מקום היועץ המשפטי לעירייה. יש כאן גם כאלה שאמרו שלמה ממם אפשר קבוע, אז כל דבר בעיתו. כן. נציג האופוזיציה אמר את זה. יפה. טוב, אז נאחל לך הצלחה. כן. אורלי, מה שמבוקש בתקופה הקרובה זה לטפל מיד במכרז של היועץ המשפטי החיצוני והפנימי, כדי שנוכל להיכנס לדרך חלקה גם בהמשך. כבר אמרנו תודה לאיתי בישיבה הקודמת, אז לך נאחל עכשיו רק המון המון הצלחה. סומכים עלייך, אורלי. האמת היא שאנחנו באמת רוצים לראות אנשים צומחים מתוך העירייה, והלוואי שזה יצליח. טוב, בבקשה שלום.
כן, שני הנושאים הבאים, נעשה אחד אחד. אישור חוזה הקצאה, אישור חוזה הקצאה דרך אמת לגני הילדים ברחוב זמיר, הם גנים כבר קיימים. אנחנו מחדשים את הסכם ההקצאה, עבר את כל התהליך של ההקצאה פה במועצת העיר וועדת הקצאות, ועכשיו שלב החוזה, והחוזה נמצא בזימון יחד עם חוות הדעת המשפטית.
בעד.
באחד. אז גם הגן, מה? כן, גם השני אותו דבר, גן ילדים ברחוב ז'בוטינסקי. נכון, ברחוב ז'בוטינסקי, גני הילדים, גם בהקצאה לדרך.
מי בעד? גם פה אחד.
נושא אחד בשונות.
ורק נושא של אישור חתימות של בית ספר,
כן,
יהלום.
המזכירה בבית ספר יהלום התחלפה, אנחנו מחליפים את מורשה החתימה, המנהלת נשארת מורשת חתימה יחד עם קרן לוי, המזכירה החדשה. זהו,
אוקיי,
רק
מי
לאשר
בעד?
את מורשה החתימה. פה אחד.
טוב, חג פסח כשר ושמח, נתפלל כולנו שהחטופים יחזרו לחג החירות כמה שיותר מהר, והחיילים שלנו יהיו בריאים ושלמים, שנפגש רק בשמחות, חג שמח.
כרמיאל, זה הבית שלך.